שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום ברכה.
ואנחנו בפרשת בעלותך.
אכן.
יפה, בעלותך, מנורה. כי זה ההקשר הראשוני. מה אנחנו צריכים מנורה? מה היא מייצגת המנורה? יש את המרכיבים, בכל זאת היא עשויה מקשה אחת, היא הופכה בסופו דבר לסמל, תראה, המנורה, רגע, תן לי להפליג
בדמיון.
בדמיון, אתה עומד שם בפורו רומנו ברומא, מי שיצא לו, בעיר העתיקה של רומא, אתה הולך, אתה עובר שער ניצחון גדול, זה לא, זה שער אדריאנוס, מתקדם עוד, שער ניצחון קטן טיטוס, ואז אתה עומד ואתה רואה את המנורה על כתפי הבוזזים, ואני, היא הייתה חוויה של בכי, בגלל התקומה של עם ישראל, אבל הנה פה אנחנו נתקלים, זה המנורה במובן הדתי שלה, הראשוני, היולי הבראשיתי, כפי שהיא מופיעה בהיסטוריה.
כן, מאוד מיוחד העניין של המנורה, כי הרי אם אנחנו מסתכלים בפרשת תרומה וכלי המקדש, אנחנו רואים שהמנורה איננה, הייתי אומר, הסמל, איננה הכלי החשוב ביותר, הכלי החשוב ביותר זה ארון הברית, איפה שנמצא לוחות הברית, ולכאורה היינו מייחסים חשיבות משנית למנורה לעומת ארון הברית, והנה הפרשה שמה את העיקר על המנורה, רק אחר כך ויהי בנשוא הארון ויאמר משה. וחז"ל אמרו שבמנורה יש משהו מיוחד שאין בארון, שנר המערבי לא היה כבה. זאת אומרת, כדי להראות ששכינה שורה בישראל. באיזשהו מקום רוצים להראות איזשהו צד של עליונות לעם ישראל על פני התורה. ארון הברית כולל בתוכו את התורה. המנורה היא הביטוי לעוצמה של עם ישראל דווקא. ובאיזשהו מקום רצו להגיד לנו, תדע לך שהתורה בשביל ישראל ניתנה, לא ישראל בשביל התורה.
כלומר, יותר משהמנורה היא סמל דתי, סמל לאומי של עם ישראל כבר מלכתחילה. זאת אומרת, העובדה שאנחנו היום, המנורה היא סמלה של מדינת ישראל, והיא...
זה לא בכדי.
לא בכדי.
כן, הרי אנחנו מדליקים את המנורה. השכינה שורה בארון הברית, בלי שנעשה שום דבר. אבל המנורה אנחנו צריכים להדליק, זו הפעולה שלנו. ולכן גם אתה רואה שגם בתקופה החשמונאית, החשיבות שניתנה למנורה בדווקא, גם במטבעות החשמונאים, אתה רואה את החשיבות שניתנה דווקא למנורה, בגלל שזה גאווה לאומית שמתלווה לדבר הזה.
ולכן זה מוסיף, זה עושה קל וחומר את העניין שאתה רואה את אותו מנורה על שרית של טיטוס, והפכה לסמלה של
הנפילה שלנו.
ושל הגאולה גם עכשיו. עכשיו, ומדוע המנורה באמת עשויה מקשה אחת? מה המשמעות? יש לזה בוודאי משמעות מהותית שעשויה מ...
טוב, אני חושב שהדברים, לאור מה שאמרנו, ברורים לחלוטין. עם ישראל איננו הרכבה של פרטים, אלא הוא ישות אחת, הוא קודם כל נשמה אחת. הנשמה אחת מקשה אחת, ואחר כך זה מתפרט לכל מיני פרטים. ולכן, איך כתוב שם, כאשר ציווה השם את משה, כן עשה את המנורה, ובין נשאלת השאלה מי עשה. עשה בצלאל, עשה משה, עשה הקדוש ברוך הוא. מה אומר רש"י? רש"י עם חוש הומור אומר, כן עשה מי שעשה.
כלומר, שעשה.
כן, רוצים לומר לך באיזשהו מקום שאתה לא יכול להצביע. קודשא בריך הוא, ישראל חד הוא, אתה לא יכול להגיד מי עשה. וזה בעצם בא לבטא את ההשגחה המיוחדת שפועלת דרך האומה הישראלית, שתהליכים גדולים גם הם תהליכים אלוהיים שנעשים בלי שתדע על ידי מי הם נעשו.
זה לוקח אותנו לסמל אחר שמופיע, שכל המסע במדבר, זה הענן, העמוד הענן, שהוא, צערנו, לא נשאר איתנו, אנחנו, אין לנו עמוד ענן. מה תפקיד, מעבר לרעיון, אני מניח, הפסיכולוגיה האדיר כלפי עם ישראל הולך במדבר והוא רואה את ה...
הוא מוגן, הוא מוקף.
הוא מוגן, הוא מוקף, יש, כל הזמן הוא יודע ש...
כן, מה שמעניין בענן זה שהוא מסתלק בסוף. זאת אומרת שאתה מגיע לארץ ישראל, פתאום אין יותר עננים. הארון מת, אין יותר עננים. כלומר, הענן הוא כמין רחם שמאפשר לך להתפתח לפני שאתה מתמודד עם הקשיים של החיים. הרי כשאדם נמצא ברחם אמו, אם היינו מוצאים אותו מיד, הוא לא היה יכול היה לעמוד. אז כך גם המדבר שימש כמין רחם לקראת הלידה של עם ישראל. יש מצבים אילאיים שבהם יש השרת שכינה עלינו, אנחנו מוקפים בתוך ענני הכבוד. אבל המטרה היא לצאת מן הענן.
וענן הוא סוג של חבל טבור.
בדיוק, ואנחנו צריכים לצאת מן הענן. זה בדיוק...
אז למה לא בתקופות, אני שואל, למה לא בתקופות קשות לעם ישראל, תקופות של חורבן, למה אנחנו לא זכאים אפילו לא, אני לא אגיד לענן מלא, אלא, אתה יודע, לשמינית ענן.
אז זהו, רואים שכל פעם שהייתה חנוכת המשכן, היה משהו מעין זה. למשל, כשאפילו שלמה עשה את חנוכת המקדש, אז בסוף הגיע הענן. להשרת השכינה. כלומר, להראות שאיזה מין קריצת עין של הקדוש ברוך הוא, לא שכחתי אתכם, אתם עדיין שייכים לי. וגם היה לנו משהו מעין זה בבית שני, כשהקמנו אותו, שהיה איזה אש שירדה מן השמיים. ובעזרת השם, גם בית שלישי, אנחנו נראה את הענדים.
איזה כן, נקבל איזה
קריצה גדולה.
איזה קריצה גדולה. עוד פרשייה שיש לנו פה בעלותך, זה כמובן, תכף נגיע עוד דברים. זה חשיבות פסח שני. מה זה פסח שני? מה פתאום פסח שני? למה צריך?
פסח שני הוא תמוע ביותר. הרי לא מצאנו שאדם שהיה צריך לאכול ביום הכיפורים, חלילה, אז שעושים לו יום כיפורים שני.
כן.
הוא לא שנה הבאה, בעזרת השם תצום. אדם שלא יכול היה לשבת בסוכה, לא אומרים לו תעשה סוכות שני.
כן.
ומה קרה שפתאום יש פסח שני מועד בית? כן. הרי מה קרה? הרי רואים שמה הלחץ העצום שבו נמצאים בני ישראל ש... התמיעים לנפש אדם, אומרים, למה אני גרה? אני במקום משה הייתי אומר להם, בסדר, השנה לא תאכלו את הפסח, שנה הבאה, בעזרת השם, תאכלו את הפסח, מה קרה? תהיו טהורים. אלא שאני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד עמוק. אותם האנשים ידעו שלעשות את הפסח זה לצאת ממצרים. והם ידעו שאוטוטו, עוד מעט, מגיע חג השבועות. ובחג השבועות זה עוד פעם לקבל את התורה. והם הבינו שלקבל את התורה, בלי לצאת ממצרים, דהיינו דתיות, בלי לאומיות, זה סוג של כפירה, זה בעצם לצאת מכלל ישראל. ולכן הם היו מתוך חרדה, איך נגיע לחג השבועות שבו אנחנו מקבלים תוכן רוחני בלי הבסיס הלאומי. ולכן הם היו מוכרחים למצוא עוד לפני חג השבועות איזה משהו שיבטא את שייכותם.
את הסמליות הלאומית כדי לקבל
כן,
את
כן, אל החירות, אל החירות המדינית. דווקא מאוד מעניין לראות שפסח שני חל באמצע חודש יער. שהוא החודש שבו בדורנו זכינו לגאולה פעמיים, גם יום העצמאות, גם יום ירושלים. והיסוד מדאורייתא, אפשר לומר, מן התורה של החגים האלה, זה נמצא בפסח שני, שהוא האפשרות לגאולה במועד ב'.
אז באיזה שהוא...
הרי יש בחודש okay. ניסן, יש לך גאולה מן השמיים. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, מכת בכורות, מוציא אותך ממצרים. בחודש יער, אנחנו נגלים מכוחות עצמנו. כמו שתלמידי רבי עקיבא היו חיילים אצל בר כוכבא ורצו להגיע לשחרור, וזה לא הצליח. בדורנו זה הצליח. שים לב, כתוב שיש אפשרות לא לעשות את הפסח השני. מי שתמה או בדרך רחוקה. עם ישראל במשך 2000 שנה היה תמה בגלל חטאיו, היה בדרך רחוקה, שהוא הרי היה בגלות. יצאנו מן הדרך הרחוקה בה' באייר, יצאנו מן הטומאה ביום ירושלים. כלומר, אם אדם, איך אומר הכתוב, והאיש אשר הוא טהור, כלומר, הוא התרחק כבר מן הגלות, הוא אפילו שומר מצוות. ובדרך לא היה, הוא בארץ ישראל. וחדל מעשות הפסח, אבל הוא לא רוצה את החירות הלאומית. אז הוא מחריד את עצמו מקרב העם. זה בעצם הלקח של פסח שני.
אז בעצם פסח שני, אם אני מסתכל עליו כסמת, הרי תמיד יש את התהייה, עד היום הפלסטינים אומרים, היהודים הם לא לאום, הם רק דת. יש כאלה, בעצם, ויש מצד שני, בינינו יש כאלה שאומרים, אנחנו יהודים, אנחנו לא... פסח שני זה בדיוק הדבר האמורפי הזה, החמקמק שאומר... היהדות זה לא רק דת או רק לאום, זה השילוב הזה בדיוק. שבלעדיו השלם אינו שלם.
בדיוק, וזה בא מיוזמה של העם. כלומר, זה בכוונה, הקדוש ברוך הוא השאיר את זה ליוזמה של האומה. ודווקא אפילו משה לא יודע מה לעשות. כלומר, זה פה הביטוי העצמי של עם ישראל.
הביטוי העצמי של עם ישראל. ביטוי עצמי, אני רוצה לחזור שנייה למשכן, בפרשה אנחנו עוסקים, דיברנו על על המנורה, דיברנו על הענן שמוביל את את המחנה, ומשהו פרוזה יותר, חצוצרות. פתאום יש פה משקל, מדברים עליהם, מה?
נפלא. החצוצרה, הרי היא איננה שופר.
כן.
כן, הרי יש לנו שני כלים שבהם אנחנו תוקעים או מריעים בתורה, השופר והחצוצרה. השופר מסופק לך על ידי הטבע. החצוצרה זה כלי מלאכותי. זה כלי אסתטי. השאלה האם היד של האדם, היד המלאכותית והאומנותית, יש לה מקום בתוך הקודש. אז בזמן שבית המקדש קיים, היו תוקעים גם בשופר וגם בחצוצרות. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, אנחנו תוקעים בשופר בלבד. אין לנו יכולת לקדש את האסתטיקה ואת המלאכה וכדומה. אבל במדבר, אדרבה, יש הדגשה על הקדושה שיש בה, מאמצים של בני ישראל, החצוצרה, עשה לך שתהיה חצוצרות כסף. וגם שם אנחנו רואים הבחנה מאוד מעניינת, בין התקיעה לבין התרועה. אף על פי שתמיד היו גם תוקעים וגם מרים, הרי התקיעה היא כל פשוט. התרועה זה כל שבור. אנחנו רואים שהתורה כשמדברת על זה שמשה צריך לקרוא לכולם, זה תקיעה. כלומר, יש הסמכות הפוליטית.
אבל זה חצוצות מה? זה חצוצות כמו במחנה הצבאי, כמו החצוצות של...
זה חצוצה פשוטה.
כן, לא, אבל
זה... בלי לחצנים.
אני מבין, אבל זה חצוצה שבעצם... היא לא חצוצה שיש לה תפקיד אסתטי מוזיקלי, זה חצוצה שהתפקיד שלה...
חצוצה של כסף, יש איזה קול מאוד נעים, ניסית?
לא, אני לא, אני רק אומר, תשמע, אנחנו לא מדברים פה על דיזי גילספי ומיילס דייביס שמנגנים. אנחנו מדברים בעצם על החצוצות כמו שהיה במחנות צבאים אמריקה, שאנחנו תמיד בסרטים, שקוראים סימונים, סימונים, לאורך ההיסטוריה זה גם, זה היה קיים. זה לא החצוצות, זה לא כלי המוזיקה של בית המקדש, ששם היה נגינה ותפיסה אסתטית מוחלטת.
כן, כן, בוודאי. כלומר, התקיעה היא מעוררת באדם משהו הרבה יותר ראשוני, הרבה יותר קמאי. הרי זה סך הכל הוצאת אוויר, שזה הראשית של כל המוזיקה. כן, הרי המוזיקה התחילה גם כן מכלי נשיפה, ואחר כך יש תופים והקשה וכדומה, ומתרים. אז זאת אומרת שיש פה משהו מאוד מאוד שורשי. אז אתה חוזר או אל התקיעה או אל התרועה, או אל משהו שקבוע בך, או מה שמתנדנד בך. אז כשאתה בא להאסף אצל משה, שהוא הסמכות, יש תקיעה. כשמתחיל מנצוע, כתוב, והרעותם. כמו כן גם במלחמה. וכי תעבור מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והרעותם. יש קול של תרועה שמבטא את היציאה מן היציבות. וביום שמחתכם ובמועדכם, אומר הרבי אברהם בן עזרא, מה זה השמחה הזאת? השמחה כשאתה חוזר מן המלחמה, כשאתה בא לעשות חג לכבוד זה שאתה חזרת מן המלחמה בשלום ושניצחת, ותקעתם בחצוצרות, על עולותיכם ועל זבחי שלמכם. כלומר, לפי רבי אברהם בן עזרא וגם רבנו תם, יש מצווה, כשחוזרים מן המלחמה, לעשות חג ולתקוע בו על הקורבנות במקדש. כך שכשנבנה את בית המקדש במהרה בימינו ובידינו, אז אנחנו גם נתקע ביום העצמאות וביום ירושלים על הקורבנות בבית המקדש.
בחצוצרות.
בחצוצרות, כן.
אם אנחנו כבר מדברים על קורבנות, וביום העצמאות שאנחנו כבר הולכים לעשות את בית המקדש, אז בפרשה הזאת אפשר לדבר על יחס התורה לבשר.
כן, אז דבר עמוק ביותר.
בדיוק. מה, האם אנחנו מדברים על אכילת בשר מלכתחילה כמותר, או בדיעבד?
נאמר ככה, יש איזה דבר מאוד לא מובן בפרשה הזאת. הרי... זה, בעצם אנחנו נפגשים אחרי התחלת הנסיעה של אהרון בשבירה של משה רבנו. הרי משה רבנו הוא אדם מאוד חזק. אנחנו רואים שכשהוא יורד מן ההר ורואה את כל העם רוקד מסביב לעגל, הוא לא מאבד את ההשתונות, הוא יודע בדיוק מה עושים, הוא שובר את הלוחות, הוא מתפלל, הוא מביא את הלוחות השניים. כלומר, משה רבנו לא מאבד לרגע אחד את קור הרוח שלו. ואילו בפרשה שלנו העם מבקש בשר, שזה רק לא איסור, אין איסור לבקש בשר, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אם זה ככה אני רוצה למות. תמוע מאוד.
כן.
פתאום האדם הגדול הזה מתפורר מול עינינו בגלל
שהעם בגלל שהעם ביקש בשר.
כן. יש הבנה מאוד... המלבים אמר שזה בגלל שמשה אמר משהו כמו, אני למדתי בישיבה רק כדי להיות משגיח כשרות, כדי לדאוג להם לבשר, הם לא מבינים מה זה תורה. אבל הרב קוק הולך בכיוון הרבה יותר מעמיק. הוא אומר שבקשת הבשר הרי הייתה מחוצפת, היא באה מתוך חוצפה. אם הם רצו לשחוט צאן ובקר, היה להם. אם הם רצו לקחת סלווים מן הים, היה אפשר. אז מה הם רצו ממשה? הם רצו שמשה ייתן להם הערה בתוך החוצפה שלהם. וזה התפקיד הרי של המשיח, לגלות את הקדושה שנמצא בחוצפה של בני ישראל. בעקבות משיחה, חוצפה יסגה. ואילו משה אמר, אני לא מסוגל, אני באתי לתת תורה, ותורה יכולה להסתדר רק עם בושת פנים, עם יראת שמיים. אם יש חוצפה אצל בני ישראל, לא מסוגל להתמודד עם זה. אומר הרב קוק, בגלל זה משה רבנו לא נהיה המשיח. אם הוא היה מסוגל לקדש את בקשת הבשר של בני ישראל, הוא היה מחזיר את המצב של העולם למצבו של אדם הראשון.
תחזיר אותי רגע לאחור. מה חוצפה?
הרי היה להם מן, והמן כזרה גד, זה טעים מאוד. ומי שרוצה בשר פשוט יכול לשחוט את הכבשים שלו, לא קרה שום דבר. הוא יכול לקחת את הכבש הזה, להביא אותו כקורבן לתוך בית המקדש. אז מה הם רצו? הם רצו בשר הרבה. הם רצו בשר לא בתור קורבן, אלא בתור סלבים. הם רצו, אם כן, לבטא את הגסות של הטבע שלהם. אגב, הרב
קוק... אולי הם רצו בשר כאיזה, כעוד שוב, אתה יודע, ואז אני מתחבר אולי לכעס של משה, אולי כאיזה מין, אתה יודע, אחרי שהקדוש ברוך הוא, הנה, יש ענן, יש מן, בוא נבדוק אותו, בוא לבדוק את הקדוש ברוך הוא הזה. בוא נראה, בדיוק. אנחנו רוצים בשר.
אבל זה, זה מאוד ישראלי, סימן... זה מאוד ישראלי. כן. שימו לב שבדור שלנו, שיצאנו מעבדות לחירות, והחוצפה הצליחה, כן? הרי בעקבות משיכה חוצפה יסגה, שמה שהחוצפה הישראלית היא זו שהקימה את מדינת ישראל, באופן ספונטני, עם ישראל כשהוא חוגג את זה שהוא יצא מעבדות לחירות, עושה בשר על האש.
כן.
והדבר הזה בעצם מבטא את זה שכאן הצלחנו איפה שמשה לא הצליח. הצלחנו לקדש, לראות את אור הקודש דרך פעולה שיש בה לכאורה גסות מלבד. אגב, הרב הוא קושר את זה גם לתביעה של מרים בסוף הפרשה, שהיא באה בטענות נגד משה על זה שרוחניותו מפרישה אותו מאשתו. והיא רוצה שמשה יהיה במדרגת אדם הראשון, שהקשר שלו עם אשתו איננו מונע ממנו את נבואתו. ואיך אומר הרב הוא, משה נשאר בענוותנותו, והאיש משה ענב מאוד. כלומר, הגאולה הסופית, האחרונה, נדחתה באלפי שנים. ולכן גם אלדד ומידד באו ואמרו, משה מת, יהושע מכניס. ודיברו על מלחמת גוג ומגוג של המשיח. זאת אומרת שיש בפרשה הזאת איזה מין שבירה.
אז מה אתה אומר? בעצם משה יותר מדי, הוא יותר מדי דתי, הוא יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי רוחני. צריך מישהו יותר...
שבדיוק שמה התורה, הטקסט של התורה נסדק. כן, הרי עד פרשת ויהי בנשוא אהרון, יש לך אחידות בתורה, מבראשית עד אותה פרשה. פתאום אהרון מתחיל לנשוא, משהו ביציבות נשבר, ואז מתחילות כל הבעיות, כל הפורענויות. ואז משה מתגלה כמי שאיננו מסוגל לבדו לעשות את מסע העם. הוא צריך 70 זקנים. כלומר, משהו כאן מזמין את הפעולה של עם ישראל במקום הפעולה של משה. אמנם זה משבר, אבל זה גם התחלה של בגרות. האומה מתחילה להסתדר בלי משה.
אם אנחנו מדברים על משה, האומה, אני חושב שחלק מהדברים הזה באמת היחסים בתוך המשפחה של משה.
כן, בין מרים לבין משה. הרי סך הכל, מה מרים טעתה בו? היא לא הבינה את ההבדל בין נבואת משה לבין נבואת שאר הנביאים. הרי התוספות במסכת שבת שואלים שאלה מאוד מעניינת. הרי מדוע משה פרש מן האישה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו. שהרי כתוב מפורש, לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם, ואתה פה עמוד עמדי. זאת אומרת שנאמר במפורש למשה לא לשוב אל אשתו אחרי מעמד הר סיני. מרים ידעה את הפסוק הזה. אז למה היא באה בטענות אל משה? ואז היא אומר, התוספות אומרים שהיא אמרה בדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. כלומר, אלמלא שמלכתחילה הייתה נטייה למשה רבנו, לפרישות יתרה, הוא לא היה מקבל נבואה מאשרת את זה.
אז היום בעצם אנחנו מקבלים...
וזה התעתה, כי אצל משה רבנו באמת הנבואה הייתה אובייקטיבית ולא תלויה במדרגתו.
אבל אני שואל, אבל יש פה ביקורת מוצדקת? כלומר, מלכתחילה, או עבורנו, הנוונתנות יתר. אגב, מה שמוזר, כשאתה אומר את זה, האסוציאציה הראשונית שלי זה כמובן זכריה בין...
בין אבקולס.
אבקולס מסיפורי החורבן...
כן, בית שני. כן, אלא שוודאי שבסופו של מרים הרי לא צדקה, הרי היא נצטרעה.
כן.
אבל מה שאנחנו מחפשים כאן, מהו היסוד לביקורת שלה? כלומר, הרי בוודאי שאישה במדרגתה של מרים הנביאה לא הייתה סתם יוצאת לביקורת, ודאי לא אהרון הכהן גם כן, לא הייתה סתם מבקרת, אלמלא שיש איזו שאיפה אידיאליסטית מאחורי הביקורת הזאת. השאיפה היא שמשה לא יפרוש מאשתו, שהקדושה תתגלה בשלמות החיים. כנראה שהעולם עוד לא הגיע למדרגה הזאת, שאפשר גם להתנבא וגם לחיות חיי בשרים בבת אחת. זו מדרגה שעדיין אין לנו יכולת להכיל אותה כל זמן שחטא אדם הראשון לא תוקן וכדומה. אבל השאיפה לפחות באה לידי ביטוי בתביעתה כן של מרים.
אבל זה כן מעלה שאלה, דיברנו בפרשה הקודם, דיברנו על נזירות, לא על הנזירות היהודית, אלא עליה כאילו כהשוואה.
כן.
השאלה באמת, אם יש בפרישות, איך שאני תופס את היהדות, היהדות לא רוצה פרישות מאדם. היהדות חושבת שפרישות...
היא לא רוצה פרישות בדרך של קבע, נאמר. כן, ברור, כלומר, הפרישות יכולה להיות תרופה. כמו שאדם זקוק לפעמים לקחת איזו דיאטה מיוחדת כדי להבריא, אז יש צורך לפעמים גם בפרישות.
אז השאלה אם בפרישות יש קדושה, או שיש בה גם התנסות, יש סוג של התנסות.
יש סכנות כמו בכל דבר. כמו שסכנה בפרישות, יש סכנה באי-פרישות. כלומר, בסופו של דבר, איך אמר הרמב״ם בשם אריסטו?
אבל יש לך בפירוש, אתה אומר, מצוות פור וקיום, וקיום כן, עונה. כן. אז...
כן, אבל בוודאי, צורה שדיברנו על זה קצת לפני התוכנית, שהרמב״ם מביא בשם אריסטו, שדרך האמצע היא הדרך המוסרית האמיתית. כלומר, פרישות יתרה היא הפרת האיזון של הנפש,
ופריצות,
כן, או תאווה יתרה, ודאי שיש גם בזה הפרה של האיזון של נפש האדם. בסופו של דבר, הפרישות המתונה, היא זו שמובילה את האדם לזה שמצד אחד הוא מספק את צורכי הנפש והגוף, ויחד עם זה הוא פונה בהכרתו למעלה, לדבקות באלוהים, למחשבה
דהור. אבל האם זה תנאי, האם כתנאי לדבקות בקדוש ברוך הוא בסוג של פרישות, או שהפרישות איננה תנאי?
אתה יודע, במוצאי יום הכיפורים אנחנו אוכלים. יש איזו סעודת מצווה במוצאי יום כיפור. מדוע? כי רוצים לומר לאדם, תראה, זה נכון שצמת כי היית צריך, אבל אל תהפוך את זה לאידאל. יש איזה צורך זמני בצום, אבל המטרה היא הסעודה שאתה תוכל
לבצע את זה. לא, כי אני בכוונה מתעכב על העניין הזה, כי אני אומר, כי בדימויים, אתה יודע, גם מה אנחנו דיברנו הרי, דיברנו על ארון הברית, דיברנו על הקרובים, דיברנו... בוודאי אנחנו יודעים שחלק מהדימוי לחיבור בין עם ישראל לשכינה...
כן, הוא חיבור זוגי.
הוא חיבור זוגי. ולכן השאלה אם בפרישות שבה אתה פורש מהחיבור הזוגי, שוב, אני מדבר כמובן על פרישות שבתוך חיי קודם...
בוא נגיד משהו פשוט. אתה יודע שבין אוהבים אי אפשר כל הזמן להיות קשורים. כלומר, חלק מן האהבה זה גם הריחוק.
אז יש לך את הפרישות בחודש שאנחנו יודעים?
ברור. אז זאת אומרת שיש פה איזשהו חינוך לאדם, שלא להתמכר לשום דבר. זאת אומרת, אם האהבה צריכה להיות אהבה אמיתית, היא צריכה להיות אהבה שמרוממת את בני הזוג, ולא אהבה שמשעבדת אותם אל הקליפה הטבעית שלהם. ולכן הפרישות פה ממלא תפקיד חשוב לא בתור אידיאל חס וחלילה, אלא בתור מה שמעלה ומרומם, מעדן אפשר לומר.
קטליזטור לאהבה?
בוודאי.
כלומר, הפרישות
היא אהבה, לא... היא יוצרת אהבה אמיתית. היא מייסדת את האהבה... על יסוד אידיאליסטי ולא על יסוד...
היא לא המטרה, היא האמצעי.
כן, אבל אמצעי למה? לא כדי בסוף להפוך את התאווה ליותר מענגת, אלא כדי להגיע לעונג עליון, כלומר שבו יש טהרה של הקשר הזוגי מן השפלות הטבעית שדבקה בו. אתה יודע, הרבה פעמים יש איזה מין בהמיות שדבקה בתוך הקשר הזוגי, והיא צריכה עידון.
והפרישות מאפשרת את התבלין של העידון. Okay. זה, 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 זה פרשת בעלותך. אנחנו, צריך לעלות. דיברנו על המנורה, דיברנו על פסח שני.
על החצוצרות.
על החצוצרות, על יחס התורה לבשר. אגב, כזה, תוך כדי שדיברת איתי על איך שביום העצמאות, כביכול אנחנו נהנים לקריאה הקדומה ואנחנו עושים, עושים על האש, בכלל, מה שאתה מכיר מתוך קהילות ישראל, היה מנהג לעשות, לא ביום העצמאות, בכלל בחגים לעשות על האש, זה מנהג חדש ישראלי ש...
תראה, כי מנהג של קבע אינני יודע, אבל ברור שהרי ההלכה מתירה אפילו לשחוט ביום טוב, כדי שהבשר יהיה טרי.
יש לי תחושה שבפולין ובאוקראינה ובחצרות שם לא עשו על האש, אבל אולי
בתרבות המזרח תיכונית כן.
בתרבות המזרח תיכונית כן, היה מוכר הנושא הזה של... שבישול על האש. אז אני מאוד מודה לך, רב אורי שרקי.
תודה רבה לך.
תודה רבה לצופים.
שלום וברכה.
שלום וברכה.